טוב, אנחנו התחלנו בשיעור שעבר את פרק ד', דיברנו על שלושת הלבושים של הנפש האלוקית, מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. אחר כך הוא התחיל לפרט, הוא אומר, כאשר הוא עוסק בפועל בחוכמה של התורה, אז הוא מלביש את החב"ד שבנפש שלו. וכשהוא מקיים בפועל את המצוות, אז הוא מלביש את המידות שלו. ואחר כך כשהוא מדבר על הדיבור, שזה כזה מידת התפארת, שכנגד כולם, אחר כך הוא מתחיל להסביר מה הקשר בין מצוות, מה הקשר בין שכל של התורה, חוכמת התורה, מחשבת התורה, לבין חוכמה, בינה ודעת. זה לכאורה על פניו פשוט מאוד, נכון? חוכמה ושכל מסתדר לנו עם המוחים. מה הקשר בין המידות לבין המצוות? מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. מה זה קשור למידות, שעיקרן של המידות זה אהבה ויראה? זה לכאורה לא היה כל כך ברור לנו. וכאן מצא אדמור הזקן לנכון להודיע לנו דבר מאוד מעניין. והוא אומר פה ככה, כי האהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה, וממנה הן נמשכות, ובלעדה אין להן קיום אמיתי. כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם, וחפץ לדבקה בו באמת, ואי אפשר לדבקה בו באמת, כי אם בקיום רמ"ח פיקודין, שהם רמ"ח איברים דמלכה, כביכול, כמו שכתבתי במקום אחר. עכשיו, יש כאן הרבה מאוד פרטים בקטע הקצר הזה, יש כאן הרבה מאוד פרטים, וננסה לברר אותם אחד אחד. ולכאורה, כשהוא מדבר על אהבה, אז הדברים הם הולכים באופן של הלוך וחזור. כשהוא אומר שהאהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה וממנה הן נמשכות. על איזה אהבה הוא מדבר?
אהבת השם. מה השאלה?
כשהוא אומר אחר כך שהמקיימן באמת הוא האוהב את שם השם, אני מבין שמדובר על אהבת השם. אבל שם מדובר על הקיום ולא על עצם המצווה.
שאלה.
עוד פעם. תשימו לב מה הוא אומר כאן. בואו נקרא לאט לאט. האהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה וממנה הן נמשכות. מה זאת אומרת שם? מאיפה נמשכות המצוות? מה זאת אומרת שהמצוות נמשכות? מכירים את הביטוי הזה? המשכה לגבי המצוות?
המשכות
מהמצוות. אות הזוהי. הן נמשכות מהקדוש ברוך הוא, מהמצווה. אז על איזה אהבה מדובר?
אהבת האדם.
אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ורוצה לתת לנו פתח ודרך להתחבר אליו. אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ולכן אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו, כמו אדם שמקדש אישה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ומהאהבה שהוא אוהב אותנו נמשכו המצוות. כי מצווה מלשון צוותא וחיבור. הדרך שלנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פתח לנו דרך להתחבר אליו. מה אצל הקדוש ברוך הוא כביכול? הוא זה שפותח לנו את הפתח, האהבה שהוא אוהב אותנו. ולכן כמה עם הפנים לפנים, האהבה שלנו אליו. זה מה שהוא ממשיך אחר כך ואומר, והמקיימן באמת? מי באמת מקיים את המצוות? מי שהבטיחו לו גיהנום, איימו עליו בגיהנום, הבטיחו לו גן עדן. זה נקרא שהוא מקיים את המצוות באמת. הבל בריק. מי מקיים את המצווה באמת? מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא ורוצה להיות דבוק בו. אז יש פה שתי אהבות. יש פה אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שאהב אותנו ואוהב אותנו ובחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו דרך להתחבר אליו. ובלי זה לא היינו יכולים להתחבר אליו. כי איך יכול הנברא המוגבל להתחבר עם הבורא האינסופי? אז מהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נמשכו המצוות. ומהאהבה שאנחנו אוהבים אותו, זה מה שנותן לנו את הכוח לקיים את המצוות כמו שצריך. הכמו שצריך הזה הוא חשוב מאוד. איך אנחנו באמת יכולים למדוד את הכמו שצריך הזה? המקיימן באמת. איך אדם יש לו מדד? מה המדד שלנו, האינדיקציה שלנו, לזה שאנחנו מקיימים את המצוות באמת? יש הלכה ברמב״ם, הלכה האחרונה בסוף הלכות לולב. השמחה שישמח האדם בקיום המצוות ובאהבת הכל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. זה עיקר העניין בקיום המצוות, זה השמחה שהאדם שמח. על מה שמחים? על מה יש שמחה? שהיה חסר לי משהו, שהשתוקקתי למשהו, שרציתי משהו, והנה יש לי אותו עכשיו, עכשיו אני שמח. השמחה היא מהגעגועים ומהאהבה ומהצמאון שלי אל הקדוש ברוך הוא, שהנה הקדוש ברוך הוא נתן לי דרך להרוות את הצמאון הזה, להסביע את הרעב הנורא הזה, לחזור ולהתחבר עם שורש הנשמה שלי. הנשמה שלי היא חלק אלוקה ממעל ממש. כשאדם מקיים את המצוות בשמחה, זה מראה שבאמת, שהוא באמת מקיים את המצוות. אתם זוכרים את המשל בסוף פרק, בפרק ממוו, שאומר אדמור הזקן, איך אדם יכול לעורר בעצמו אהבת השם. מדבר על החסר בית המסכן הזה שגר לו שם בערימת האשפה, כולו מסכן ופצוע וחולה ורעב, והנה עובר שם המלך, בראש כל שרה ועבדה, ופתאום המלך רואה אותו, ועוצר את כל התהלוכה המפוארת, ולוקח את המסכן הזה על הידיים, מעלה אותו למרכבה שלו, עוצרים את כל התהלוכה, חוזרים הביתה. ובתוך הארמון, הוא מכניס אותו לחדר החדרים הפרטיים שלו, ששום שר לא נכנס לשם. ושם הוא רוחץ אותו, ומרפא אותו, ומלביש אותו, ומאכיל אותו, ומקרב אותו, ואוהב אותו, כמו בן ויותר. אז הוא אומר שם, אדמור הזקן, שהאהבה שיהיה לאותו החסר בית לשעבר הזה, שעכשיו נהיה מקורבו של המלך, האהבה שלו אל המלך היא כל כך גדולה, שהלב שלו, למרות שמרוב הצרות שעברו עליו, הלב שלו כבר נהיה קשה כמו אבן. לולכן הוא לא היה שורד. אבל עכשיו מראש הוא נזכר בכל החסדים שעשה איתו המלך, הלב שלו נשפח, נמס מרוב האהבה. ואם ניקח את המשל הזה עוד צעד אחד קדימה, ואחרי כמה חודשים שהוא כבר קצת החלימו כל הצלקות שלו, והעלה קצת בשר, וקצת הפנים שלו מתחילו להעיר, אומר לו המלך, כל הדברים שעשיתי בשבילך לא מספיק לי. אני רוצה להיות קשור איתך בקשר נצחי. בבקשה ממך תתחתן עם הבת שלי. אם יגיד לו אותו אחד, ודאי אדוני המלך, אני הרי זוכר מאיפה באתי. החיים שלי ביד המלך. ודאי שאני חייב לציית למלך. אני לא רוצה שהמלך יזרוק אותי חזרה לערימת האשפה. הוא מציית למלך. זה מה שהמלך רוצה. ואם הוא יגיד למלך, ודאי אדוני המלך, אני הרי מסתובב כבר כמה חודשים בארמון, ראיתי את כל האוצרות, המלך כבר לא צעיר ויש לו רק בת יחידה. ודאי שאני אתחתן עם הבת של המלך. זה מה שהמלך רוצה? חס ושלום. וזה מה שכותב הרמב״ם. שהאדם צריך לקיים את המצוות, לעשות את האמת מפני שהוא אמת, מאהבת השם. לא בגלל שהוא מפחד מגיהנום. לא בגלל שהוא רוצה שכר בגן עדן. לא שזה לא נכון, יש כזה דבר. באמת המלך יכול לזרוק אותו חזרה לערימת האשפה. באמת המלך יכול להוריש לו את כל אוצרותיו, אבל לא על זה מדובר. צריך להיות באהבתה תשגה תמיד, הוא צריך לעשות סלטות על הראש, מרוב שמחה על זה שהמלך רוצה להתחבר איתו ולהתקשר איתו, זה מה שהוא צריך לעשות. זה המדד לזה שהוא באמת התחתן עם הבת של המלך כדי לעשות את רצון המלך. שהוא משתגע מרוב שמחה. המקיימן באמת, מי זה שמקיים את המצוות באמת? שיש לו אהבת השם. ולכן הוא אומר, האהבה מצד הקדוש ברוך הוא לפתוח לנו פתח, היא שורש כל רמח מצוות עשה וממנה הן נמשכות, ובלעדיין אין להם קיום אמיתי. וגם מצד האדם, המקיימן באמת, מי מקיים מצוות באמת? מי שמתגעגע על הקדוש ברוך הוא, רוצה להידבק בו. מקיימן באמת, אמרנו, זה כבר הולך על האדם. הוא מדבר על אהבה שהיא שורש כל רמח מצוות עשה וממנה הן נמשכות. זה מהאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. הרי המצוות זה חידוש. למה חידש הקדוש ברוך הוא את החידוש הזה שנקרא מצוות? כי הוא אוהב אותנו. מצד הקדוש ברוך הוא קיום אמיתי, זה אומר שבאמת על ידי הקשר הזה שנקרא אהבה, אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחיבור אמיתי. כי זה גם המדד משני הצדדים. זה המדד מצד הקדוש ברוך הוא שפותח לנו פתח לחיבור אמיתי, מצווה מלשון צוותא וחיבור, ופתח מצד האדם, שהאדם כשמקיים את המצוות בשמחה, אז הוא באמת מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחיבור אמיתי. ולכן זה המדד, אהבת השם והשמחה שלו בקיום המצוות, זה המדד לזה שאכן יש פה קיום אמיתי, שהוא באמת מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחיבור אמיתי. וזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שזה מצד האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה לא דבר פשוט, שזה הדרך, שזה הפתח.
אם הוא ייתן לנו את זה, לא מצד זה, אז לא יהיה קיום אמיתי.
אצל היראה.
ברור שמצד האדם, אז אוקיי, זה קיום אמיתי.
תראה, דיברה תורה כלשון בני אדם. אתה צודק, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, לא יכול לעשות את זה בכל דרך. אחרי שהוא עשה את זה באופן הזה שנקרא חסד ואהבה, אז עכשיו ההסבר הוא שזה בא מצד האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, ולכן כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם, כפי שמוסבר בחסידות, לב האדם העליון אל האדם התחתון, ולב האדם התחתון אל האדם העליון. והקדוש ברוך אומר, ואני המתחיל, הוא אוהב אותנו, וזה גורם לנו שאנחנו נאהב אותו. הוא אוהב אותנו ונותן לנו את המצוות, וכשאנחנו מתבוננים במשמעות של העניין, זה מעורר את האהבה שלנו אליו, לדווקא בו על ידי קיום מצוותיו. תראה, בפשטות כשמדברים על רצון הוא נעלה בעין ארוך מהאהבה. הרצון מגדיר מה הן המצוות. ולכן המצוות הן מצוות רצונך, כי אתה לא יכול מרוב האהבה לקדוש ברוך הוא לעשות משהו אחר חוץ ממה שעלה ברצונו. כך וכך עלה ברצונו שהדרך להתחבר אליו היא כזאת וכזאת, ולכן זה תלוי בכל הפרטים והדקדוקים, בכל הפרטים של ההלכה, כי כך עלה ברצונו, זה הרצון. ואנחנו יודעים שהמידות למעלה הן כלולות זו מזו. כמו שעכשיו ירדו גשמים בתגבורת, הגשם עצמו הוא חסד ומים, ויורד מלמעלה למטה ומחיה את העולם, אבל זה ירד באופן של תגבורת, ולכן מזכירים בגבורות את הגשם, וגם זה שהחלוקה לטיפות קטנות זה גם כן עניין של גבורה, אז מה קדם למה? אז אנחנו, יש לנו את הכלים לדעת שהמי, הגשם במהות שלו זה חסד, ויש גבורה שבחסד שמחלקת את זה ומגלה את זה באופן כזה, שזה נקרא גם באופן של התגברות וגם באופן של מידת הדין וההגדרה שאין שתי טיפות מתחברות ביחד וכו' וכו'. אז אנחנו יודעים שיש התקללות במידות העליונות. השורש העליון, כפי שלימדו אותנו, אנחנו יודעים שרצון הוא נעלה מכל הכוחות הפנימיים. אתה שואל טוב. יש כזה דבר. וזה נקרא באמת, ההגדרה, כפי שזה מופיע בלשון הקבלה, שיש תרייג אורחין בלבנוניתה, יש כמו שיש שבילים בשיער שרואים שפס לבן, אז כך יש תרייג אורחין, תרייג שבילים שהם נמצאים בלבנונית של הגולגלתא. אז יש באמת מציאות כזאת, שיש שם באמת שילוב כזה, שמצד אחד זה שייך לעניין של גולגלתא, שזה העניין של הרצון, שזה המקיפים. מצד שני יש באמת עניין של לבנונית, שזה עניין של חסד. עניין של, שוב, התקללות שדיברנו עליה. וכפי שאנחנו מבינים שזה במידת החסד, כך זה גם לגבי עניין מידת היראה. רק דילגנו על נקודה אחת, הוא רק מזכיר בדרך אגב כביכול, שיש פה, יש עניין כזה שהמצוות הם נקראים רמח איברין דמלכה, הוא אומר בעצמו שהוא מעריך בזה במקום אחר, זה לא המקום להעריך בזה, אבל כיוון שכבר הוא הזכיר את העניין, מה זה בכלל איברין דמלכה? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אז מה זאת אומרת איברין דמלכה? אז כמו שהאיברים אצל האדם הם מגלים וממשיכים את הנפש, כך כביכול אותן המצוות ממשיכות ומגלות אלוקות. ולכן על ידי שאנחנו מקיימים מצוות, וזה כבר נושא חדש, אבל על ידי קיום המצוות של יהודי, אנחנו ממשיכים תוספת של הערה חדשה בסדר ההשתלשלות, שמגיעה ממקום מאוד מאוד נעלה, הרבה למעלה מכל ה-10 ספירות. אבל זה כבר נושא חדש. מכל מקום לענייננו, אחרי שהוא דיבר...
אתה כאילו מזרוס שהאום ממנה זה כאל אהבתו של הקדוש ברוך הוא, כך אתה מפרש את המילה הזאת.
ממנה הם שכן, אהבה של הקדוש, כן. אחר כך אומר, כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם, זה אהבה שהאדם אוהב את השם, כן. זה שתי אהבות. וכך הוא ממשיך גם לגבי היראה, והיראה היא שורש לשסה לא תעשה, כי הרי למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שוב לא מדובר פה על המדרגה התחתונה של יראת העונש, אבל כן מדובר פה על יראה כזאת שהוא ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. או יראה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו כל תועבת השם אשר שונא. כי הם הקליפות וסתרה אחרא אשר יניקתם מהאדם התחתון ואחיזתם בו ובשסה מצוות לא תעשה. אז יש מצב כזה שיש נבראים כאלה או חלקים כאלה בסדר ההשתלשלות שנקראים קליפות וסתרה אחרא שעוד לא היו המקום לדבר עליהם, נדבר על זה בפרק ו' בעזרת השם. מה זה המושג הזה של פרק ו' וז', בעזרת השם יש אריכות גדולה על העניינים האלה, אז נדבר על זה שם. אבל יש גם דרך שאותם קליפות וסתרה אחרא יונקים מהאדם. מה הפירוש שהם יונקים מהאדם? כמו חלילה שיש לאדם פצע. אז אדם במקום שיזרום בעורקים, בוורידים של האדם ויחיה את הגוף שלו ויגיע לאן שהוא צריך להגיע, אז הוא הולך למקום אחר בלתי רצוי. הולך למקום כזה ויכול לתת שם חיות והשפעה גם ליצורים לא רצויים. אותו דבר, השפע האלוקי שאנחנו אמורים להמשיך על ידי המצוות שאנחנו מקיימים, כאשר יהודי חלילה עושה עבירה, הוא בעצם פותח פתח, עושה כמו פצע בצינורות של השפע העליון, וממשיך שפע של קדושה אלוקית למקום שלא צריך להגיע לשם. ולכן יש גם ביטויים כאלה שנקראים ונוקב שם השם, כאילו הוא עושה נקב בסדר ההשתלשלות, או שהוא מחלל את שם השם, הוא עושה חלל במקום שהיה אמור להיות שפע אלוקי, הוא עושה חלל שלא יהיה שם שפע אלוקי. יש כל מיני ביטויים כאלה בתורה שמוסברים בחסידות על דרך העניין הזה שהוא אומר כאן, שכאשר חלילה האדם עובר עבירה, אז הוא נותן יניקה לקליפות וסתרה אחר, בעצם שפע אלוקי מגיע למקום שהוא לא אמור להגיע לשם, ויש בזה חומרה גדולה ביותר, שעדיין זה עוד לא המקום לדבר עליה. מכל מקום, עד כאן בעצם הוא הסביר לנו שישנם לנפש האלוקית שלושה לבושים. הנפש כאשר היא יורדת ומתלבשת בגוף, יש לה, כמו שיש לה 10 כוחות הנפש, 10 כוחות שבהם אותה הנפש הפשוטה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, אז היא נחלקת או היא מתגלה ב10 אופנים שונים שנקראים 10 כוחות הנפש, כך גם לצורך ההתלבשות שלה בעולם ולצורך הפעולה שלה בעולם דרך הגוף ונפש הבעמית, אז יש גם לנפש 3 לבושים שנקראים מחשבה, דיבור ומעשה. כיוון שאנחנו מדברים על הנפש האלוקית, כולל כמובן גם את הנפש ואת הרוח ואת הנשמה, זה לא רק הנפש, אלא זה כל ה3 שנקראים נפש, רוח, נשמה, לכל אחד מהם יש את אותם 3 לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, והם בעצם מה שמאפשר לנפש לעשות את השליחות שלה כאן בעולם, בלימוד התורה, במחשבת התורה, בדיבור התורה ובמעשה המצוות. 3 הלבושים של הנפש האלוקית, מחשבה, דיבור ומעשה, הם בתורה ומצוותיה. חשוב מאוד לזכור את הכלל הזה. מה זה אומר שהלבושים של הנפש הם בתורה ומצוותיה? זה עניינה של הנפש האלוקית. לנפש האלוקית אין פה שום עניין אחר בעולם. אנחנו עוד נדבר בפרקים הבאים מה קורה כשיהודי צריך לאכול. אז מה, הנפש האלוקית בחופש? מה קורה כשיהודי צריך לישון? שיהודי צריך לעסוק בצורכי פרנסתו? מה עושה אז הנפש האלוקית? אם אמרנו ש3 לבושי הנפש האלוקית הם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה בלבד, ואנחנו עוד נלמד בפרק ט' שמדבר על מלחמת הנפשות, שהנפש האלוקית חפצה ורצונה לשלוט בגוף כל הזמן, וזה בעצם הבינוני, שהנפש האלוקית שלו היא זו שמנהיגה את הגוף כרצונה כל הזמן, ולא נותנת לרגע אחד לנפש הבעמית חופש. אז מתי הוא אוכל? מתי הוא ישן? מתי הוא מתפרנס? אז עוד לא מסביר את העניין הזה, הוא יסביר את זה, בעזרת השם נלמד את זה באריכות, נלמד את זה באריכות בפרקים ז' וח', אבל הנקודה של העניין זה שהרי התורה אומרת שבכל דרכיך דאהו וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אז כשיהודי מקיים את העניין הזה שנקרא הנהג בהם, מנהג דרך ארץ, אדם מתנהג בענייני העולם הזה כפי שבני אדם נוהגים, אבל הוא עושה את זה מתוך המחשבה והכוונה הנכונה שכל מעשיך היו לשם שמיים, ועוד יותר מזה, בכל דרכיך דאהו, אז זה כבר נקרא שזה לבושים של הנפש האלוקית. זה חלק מעבודת השם של יהודי, גם לאכול, גם לישון, גם להתפרנס, גם עוד כל פעולה גופנית אחרת שנעשית בדרך הנכונה לשם שמיים, ובכל דרכיך דאהו, זה נכלל ב3 הלבושים של הנפש האלוקית, מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. לסיום, נקודה אחת מעניינת. אומר כאן הרבי שלא תטעו. שלא תטעו. הייתם יכולים לחשוב שאם אנחנו קוראים ללבושים של הנפש האלוקית, שהם הלבושים מהתורה ומצוותיה, אז אנחנו קוראים להם ביחס לנפש, קוראים להם לבושים. הייתם יכולים לחשוב שכמו שלבוש ביחס לאדם הוא תפל, והראיה שהאדם יכול לפשוט אותו וללבוש לבוש אחר תמורתו, שלא תתבלבלו, אומר אדמור הזקן. נראה את זה בפנים. והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה. אז אתם רואים שמדובר על נפש רוח ונשמה, לא רק על הנפש, אז גם לנפש, גם לרוח, גם לנשמה, לשלושתם יש את אותם שלושה לבושים. עם כל זה שהם נקראים לבושים, עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ בסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. הלבושים מהתורה ומצוותיה הם לא לבוש שהוא תפל אל האדם שלובש אותו. אדרבה, גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ בסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. יופי, 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 אני חיכיתי לתגובה הזאת. צודק, למדנו לפני שני פרקים בפרק ב' שהנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש. איך זה מסתדר שהנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש? איך זה מסתדר עם זה שהלבושים הם יותר גבוהים לאין קץ וסוף? מי יותר גבוה ממי, הנפש או התורה? ישראל קדמו לתורה. מה כתוב בתורה? צו את בני ישראל, דבר אל בני ישראל. זאת אומרת שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. אז איך מיישבים קושייה כזאת? כשאנחנו למדנו בפרק ב' שהנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש, דיברנו עליה כפי שהיא בשורשה. אבל אחרי שהיא יורדת, וכבר בפרק ב' למדנו, שהנפש כפי שהיא יורדת באופן של התלבשות דרך כל סדר ההשתלשלות, דרך כל ארבעה עולמות, כשהיא יורדת למטה כבר יכול להיות כמו שכתוב בתורה, ונפש כי תחטא. נפש כבר יכול להיות בפגם. אבל התורה לא משתנה. התורה כמו מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך, זה אותה מים. והתורה כמו שנמשלה למים נמשלה גם לאש. והקדוש ברוך הוא אומר, הלא כל דברי כאש נאום השם. מה אש אינה מקבלת טומאה, אף דברי תורה אינה מקבלים טומאה. זאת אומרת כשאנחנו מסתכלים על הנפש ועל התורה בשורשם, אז הנפש גבה וגדלה מעלתה לאין קץ וסוף על התורה. כי הנפש באה באופן של עלו במחשבה, והתורה זה נובלות חוכמה של למעלה. אבל כאשר הן נפגשות כאן למטה בעולם הזה, אז הנפש היא כבר ירדה למטה ויכול להיות בפגם וחיסרון, אבל התורה נשארה בקדושתה. וכיוון שהתורה נשארה בקדושתה, גבה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. עוד נחזור להסביר את זה בשיעור הבא בעזרת השם. יחי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח לעילוי ועד.